כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שלישי, פעמיים כי טוב, זך באייר, חפזיין באייר תשע"ז, מבית לעומר תשע"ז, מסכת בבא בתרא, דף קוף חף א'. אתם מאזינים לרדיו כל חיי, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר, דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. שבוע ימים לערב חג מתן תורה, ואנחנו, בסייעת הדשמיא הגדולה, נכנסים אל בית המדרש, לקבלת התורה היומית שלנו. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי, ולא אהבותי שלא ירד, ואהבת קהל ידי, ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמי טהור, ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. לא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני אלוהי ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניים והביטה, נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו, ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפנו היומי, כרגלנו בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר, ופרק השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. אתמול למדנו את הדף ה-120 של מסכת בבא בתרא, ובסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה התשובות. שאלה ראשונה, מדוע בתחילה נמנו בנות צלופחד לפי חוכמתן ובסוף לפי גדולתן? והתשובה, כיוון שבישיבה יש ללכת אחר החוכמה ובמסיבה אחר הגדולה. שאלה שנייה, מה למדו בדברי רבי ישמעאל מהמילה ותהיינה? והתשובה, שכולן היו שוות. שאלה שלישית, איזה דבר נוהג באבות ולא בבנים? והתשובה, איסור הסבת נחלה. שאלה רביעית, אילו מצוות נוהגים בבנים ולא באבות? והתשובה, כפי שמופיע ברשב"א, מצוות התלויות בארץ. שאלה חמישית, מדוע בשחותי חוץ ובהפרת נדרים לא לומדים מהמילים זה הדבר שאינו נהוג בבנים? התשובה, משום שנאמר בשחותי חוץ חזקת עולם לדורותם, והפרת נדרים לא לומדים משם. שאלה אחרונה, על דף קוף חף, מה נלמד בגזרה שווה משחותי חוץ להפרת נדרים, ולעניין מה נאמר בהפרת נדרים ראשי המתות? התשובה, שאפשר להתיר גם בגימל דיוטות, ומראשי המתות לומדים שיחיד מומחה יכול להתיר. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה. על אשר למדנו בדפנו היומי אתמול על הודף קוף חף ממסכת בבא בתרא. וחיית מוריי ורבותיי לעיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע זך בחודש אייר תשע"ז, מבית לעומר תשע"ז. עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו, ולימוד דפנו היומי דף קוף חף א' ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף קוף חף עמוד ב', שש שורות מתחילת העמוד במילים מהי גזירה שווה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה. כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. לאל דרשה הגמרא גזירה שווה משחותי חוץ להפרת נדרים. בשני המקומות נאמר זה הדבר. עכשיו מבררת הגמרא לגבי מה נדרשת גזירה שווה משחותי חוץ להפרת נדרים. מבררת הגמרא מהי גזירה שווה, מה בא ללמד הגזירה שווה שבין שחותי חוץ להפרת נדרים. אומרת הגמרא דתניא, נאמר בברייתא במסכת נדרים דף עין ח' עמוד א', שם מופיעה כל הסוגיה. נאמר כאן בהפרת נדרים לשון זה הדבר, ונאמר להלן בשחותי חוץ לשון זה הדבר. מה להלן, מה בשחותי חוץ הוזכרו אהרון ובנה וכל ישראל, שנאמר בספר ויקרא פרק י"ז פסוק ב', דבר אל אהרון ואל בנה ואל כל בני ישראל, ואמרת עליהם זה הדבר אשר ציווה השם לאמור. אף כאן בהפרת נדרים כאילו הוזכרו אהרון ובנה וכל ישראל. ומה כאן בהפרת נדרים הוזכרו ראשי המתות, שנאמר בספר במדבר פרק ל' פסוק ב', וידבר משה אל ראשי המתות, אף להלן בשחותי חוץ כאילו הוזכרו ראשי המתות. עכשיו מבררת הגמרא את מה שנאמר בברייתא הזו. אמר מר אמר החכם שנינו בברייתא, מה להלן הוזכרו אהרון ובנה וכל ישראל, אף כאן כאילו הוזכרו אהרון ובנה וכל ישראל. מבררת הגמרא למה הלכתה, איזו הלכה ניתן ללמוד מכך שהוזכרו בפרשה אהרון ובנה וכל ישראל. מבארת הגמרא, אמר רבך בר יעקב, לומר לך את הדין הבא, שהפרת נדרים, והכוונה פה להתרת נדרים על ידי חכם, והגמרא אינה מדקדקת בלשונות הללו וכותבת לשון הפרה על התרה ולהפך. אם כן, אומר רבך בר יעקב, זה בא ללמד את הדין שהפרת נדרים, דהיינו התרת נדרים, אינה צריכה בית דין של מומחים שיתירו לו את נדרו, אלא די בשלושה אדיוטות. הדבר הזה נלמד משחותי חוץ בגזירה שווה. מה בשחותי חוץ נאמר אהרון ובנה וכל ישראל? אף בנדרים כאילו נאמר אהרון ובנה וכל ישראל, לומר לך ששקולים כל ישראל ואפילו הדיוטות כאהרון ובנה שהיו מומחים. שהרי דרשו חכמים במסכת חגיגה דף יוד עמוד א', שרק הנודר לעצמו אינו מחל את הנדר, אינו מחלל את הנדר, אבל אחרים מחלים לו, מחללים לו את הנדר. מה שמה? שצריך שלושה שהם בידין. ולמרות שנאמר במסכת סנדרין דף ג' עמוד א', ששניים שדנו דיניהם דין, אלא שנקראים הם בידין חצוף, היינו רק בדיני ממונות, אבל להתיר איסור נדר, ודאי צריך שלושה ממש. כך אומר הרשב"ם. רש"י במסכת נדרים דף ע"ח עמוד א', דיבור המתחיל להכשיר כותב, שדרשו כך את הפסוק, אהרון ובנה וכל ישראל, אהרון אחד, בניו אחד, וכל ישראל אחד. נמצא שצריך בידין של שלושה. ואילו תוספות, בדיבור המתחיל שאפרת כותבים בשם ריבם, שמכיוון שכתוב ראשי המתות, משמע שצריך שניים. אלא כיוון שאין מעמידים בידין שקול, כאמור במסכת סנדרין דף ב' עמוד ב', שהרי אם יהיו בידין זוגות ויחלקו ביניהם מחצה מחצה לא תהיה הכרעת דין, והתורה אמרה אחרי רבים להטות. לכן מוסיפים אחד, היינו עשה לך בידין נוטה, ונמצאו שלושה. מקשה הגמרא והא, והרי לשון ראשי המתות כתיב בי בהפרת נדרים, משמע שיש צורך דווקא במומחים, ואיך אפשר להתיר בשלושה אדיוטות? מתרצת הגמרא כדאמר רב חיסדא אמר רבי יוחנן, אומר רב חיסדא בשמו של רבי יוחנן, שהפסוק ראשי המתות בא לחדש, שאפשר להתיר את הנדר ביחיד מומחה. ומה שנאמר ראשי המתות אין הכוונה שצריך כמה מומחים לאותו מקרה של הפרת נדר, אלא הוא בלשון רבים על הרבה נדרים ומקרים. שאם באו לפני מומחים שהם ראשי המתות, הרי הם מתירים את הנדרים האלו. מה זה יחיד מומחה? רב מובהק ובקי בגמרא. כך כותב הרשב"ם, שמומחה היינו בקי בגמרא, כלומר רב מובהק. ומשמע מדבריו שאינו צריך להיות סמוך, דהיינו שנשמח לדון על ידי רבו, איש מאיש עד משה רבינו. וכך גם מדעת הרמב"ם בהלכות שבועות פרק ו' הלכה ה'. אבל היה דרמה והרמב"ן במסכת סנהדרין דף ג' עמוד א', והרשב"א כותבים שצריך שיהיה סמוך. כותב הבית יוסף ביורה דעה סימן ריש חף חת, דיבור המתחיל ומה ישנה והעידנה, בשם הראש, שבזמננו אין מומחה שיכול להתיר ביחיד. שהגמרא אומרת במסכת בכורות דף ל"ז עמוד א', הפרת נדרים בשלושה. רבי יהודה אומר אחד מהם חכם כגון מן, אמר רב נחמן כגון אנה, ומי בזמננו חכם כרב נחמן. ובוודאי לשיטת הרמב"ן שאומר שצריך סמוך, אי אפשר להתיר ביחיד, שהרי אין היום סמוכין. אמנם כותב הבית יוסף שמדברי הרמב"ם שסתם וכתב יבוא הנשבע לחכם המובהק או לשלושה אדיוטות אם אין שם מומחה, אז משמע שחכם בדורו של הרמב״ם גם היה יכול להתיר. ומה שרב נחמן אמר כגון ענה, אין הכוונה שצריך שיהיה חכם כמותו ממש, אלא שיהיה חכם מובהק בדורו, כאין שהיה רב נחמן חכם מובהק בדורו. והשולחן ערוך פוסק שבזמננו אין מומחה שיהיה ראוי להתיר ביחיד. אבל כשבאים להתיר את הנדר בפני שלושה, אף אם הם אדיוטות כשירים. החנמי אומר את הגמרא, גם כאן יש לבאר שהפסוק ראשי המתות עוסק ביחיד מומחה, אבל יש ללמוד משחותי חוץ ששלושה קשרים אף באדיוטות. ולכאורה קשה, שהרי דברי רב חיסדא בשם רבי יוחנן נאמרו על הפסוק הזה ממש, ואילו לשון הגמרא היא, שכשם שאמר רב חיסדא, ומשמע שאמר זאת לגבי דבר אחר, כך יש לומר גם כאן. כותב מחצית השקל שדברי רבי יוחנן נאמרו לכמן בביור הברייתא, האומרת שרק קידוש החודש צריך מומחים ולא הפרת נדרים. ואילו כאן הביאה זאת הגמרא לגבי הגזרה שווה של זה הדבר שנאמר לגבי הפרת נדרים ושחוטי חוץ. הגזרה שווה הזו מלמדת שהפרת נדרים בשלושה אדיוטות. ואילו רבינו גרשום אומר שרב חיסדא אמר את עיקר דבריו לגבי מועדי השם, כלומר שקידוש חודשים על ידי בית דין צריך לעשות על ידי מומחים. לפי זה אמרה הגמרא שגם כאן לגבי התרת נדרים יש לומר שהכוונה למומחים. מבררת עכשיו הגמרא את המשך דברי הברייתא. שנינו בברייתא, ומה כאן בהפרת נדרים נאמר ראשי המתות? אף להלן בשחוטי חוץ כאילו נאמר ראשי המתות. שואלת הגמרא למה היא הלכתה, איזו הלכה ניתן ללמוד מהלשון ראשי המתות לגבי שחוטי חוץ? משיבה הגמרא אמר רב שישה, דרשה זו באה לומר שיש שאלה בהקדש, דהיינו, אדם המקדיש בהמה יכול ללכת לחכם להישאל על הקדשו, והחכם יתירנו לו, אפילו אם כבר שחט את הבהמה בחוץ והתחייב כרת. אם יתיר לו החכם את הקדשו, הרי עקר את ההקדש מעיקרו, ואינו חייב כרת. מוסיף הרשב"ם שדין זה אינו דווקא בקורבן, אלא הוא הדין אם הקדיש אדם דבר או הפריש תרומה או מעשר. יכול לגשת החכם ולשאול שיתיר לו את דבריו, והחכם עוקר את דבריו ומבטל למפרע את מה שהקדיש או שאמר שיהיה תרומה ומעשר. אמנם תוספות במסכת קריטות דף י"ג עמוד ב' דיבור המתחיל 4 כותב, שאם הקדיש בהמה ורוצה לחזור בו, אם כבר נזרק אדם כהלכתו, אינו יכול להישאל שוב על ההקדש. והריטב"א כותב, אם הקדיש אדם איזה דבר יכול להישאל עליו קודם שבא לידי הגזבר, אבל אחר שבא לידי הגזבר, שוב אינו יכול להישאל עליו, וכן בתרומה. יכול להישאל עליה כל זמן שלא בא לידי הכהן, אבל אחר שבא לידי הכהן, אינו יכול להישאל עליה. את הדבר הזה לומדים בגזירה שווה, זה מהפרת נדרים. מה בנדרים החכם יכול להתיר את הנדר? אף בקודשים החכם יכול להתיר את דבריו של אדם ולבטל את הקדשו. מקשה הגמרא, ולבית שמאי דאמרי, בית שמאי שאמרו אין שאלה בהקדש, אדם שמקדיש קורבן אינו יכול להישאל אצל החכם ולבטל את הקדשו. ובאמצע השאלה, קודם שתסיים הגמרא את הקושייה, מבארת הגמרא מניין שכך סוברים בית שמאי, דתנן שהרי שנינו במשנה במסכת נזיר דף למד עמוד ב', בית שמאי אומרים הקדש טעות, הרי הוא הקדש, כגון אדם שאמר שור שחור שייצא מביתי ראשון הרי הוא הקדש, וכוונתו הייתה להקדיש את השור הראשון שייצא מביתו, ואמר שחור, כיוון שהוא חשב שייצא השור השחור שבביתו ראשון. סוברים בית שמאי שאפילו אם השור הראשון שיצא היה לבן, הרי הוא הקדש, כי הקדש בטעות, הרי הוא הקדש. ואילו בית הלל אומרים, הקדש בטעות אינו הקדש. וטעם מחלוקתם מבואר במסכת נזיר בדף למד א' עמוד א', בית שמאי למדו את דין ההקדש מתמורה. מה תמורה חלה אפילו בטעות? גם הקדש חלה אפילו בטעות. ואילו בית הלל אינם לומדים מתמורה. ולבית שמאי הסוברים הקדש בטעות, הרי הוא הקדש, כל שכן שאי אפשר להישאל אצל חכם על הקדש, הרי החכם מתיר את ההקדש בכך שעושה אותו להקדש בטעות, כי הרי דרך התרת החכם היא על ידי שמוצא החכם למקדיש פתח של חרטה שעל דעת כך לא היה מקדיש, ממילא נהיה הקדש, הקדש בטעות. ואם כן לבית שמאי, הרי גם הקדש בטעות חל, וודאי שאין התרת החכם מועילה בהקדש. וכיוון שבית שמאי סוברים שאין שאלה בהקדש וממילא אינם לומדים את הגזירה שווה זה זה, אם כן אי זה זה שנאמרו לגבי נדרים ושחוטי חוץ, מה יבדילי? מה בית שמאי ידרשו מהפסוקים הללו? כי הרי אין לומר שבית שמאי לומדים מהגזירה שווה רק שהפרת נדרים בשלושה אדיוטות ולא שיש שאלה בהקדש, שהרי אין גזירה שווה למחצה, ולכן בוודאי בית שמאי לא דורשים את הגזירה שווה כלל. אז מה הם לומדים מהמילים זה זה שנאמרו לגבי נדרים ושחוטי חוץ? מדרץ את הגמרא, זה הדבר דשחוטי חוץ, מבא אלי, זה נצרך לדעת בית שמאי כדי ללמד שעל השוחט בחוץ הוא חייב קראת, ואפילו אם שחט עוף, שאין הקרבתו בפנים על ידי שחיטה אלא על ידי מליקה. מליקה היא שהכהן חותך את צווארו של העוף בציפורן אגודל ידו הימנית, וזוהי אחת מהמלאכות הקשות שבמקדש, כאמור במסכת מנחות דף י"א עמוד א'. אינו חייב על המולק עוף בחוץ, אף שכך היא דרך הקרבתו בפנים. מלמדו זאת ממה שנאמר זה הדבר, כלומר, רק העובר על עניין זה המפורש בפרשה שכתוב בלשון שחיטה, חייב קראת, אבל לא כשמלק עוף. ואילו בית הלל שדורשים מהגזירה שווה של זה זה שיכול להישאל ולהתיר לעצמו את ההקדש, לומדים את הדין שהמולק בחוץ פטור מהדרשה המובאת במסכת צבחים דף קוף זין עמוד א' מהפסוק או אשר ישחט, ללמד שעל השחיטה בחוץ חייב ולא על המליקה. ובביאור טעם הדבר שחייבה התורה את השוחט בחוץ ולא את המולק, כותב התורה תמימה שהאיסור לשחוט קודשים בחוץ הוא רק בדבר שמותר לאדיוט לעשותו בחוץ, משום שבזה הוא נראה כמחלל קודשים להנאת אדיוט בחוץ. אבל מליקה שאסורה באכילה לאדיוט בחוץ ולא הותרה אלא במקדש, לא שייך החשש הזה, ולכן אין עונש קראת על המולק בחוץ. ממשיכה הגמרא ומבארת את דעת בית שמאי, וזה הדבר הנאמר בפרשה דראשי המתות, דיינו בהפרת נדרים, מבא אלי נצרך לפי בית שמאי ללמד, שרק חכם מתיר את הנדר מעיקרו ואומר בלשון התרה מותר לך, ואין בעל מתיר את נדרי אשתו מעיקרם, אלא מיפר אותם מכאן ולהבא. והדין הזה שהחכם מתיר את הנדר נלמד ממה שנאמר בספר במדבר, פרק ל' פסוק ג', לא יחל דברו. דורשת הגמרא במסכת חגיגה דף יוד עמוד א', הנודר עצמו לא מחלל את נדרו, אבל אחרים מחללים לו, והלשון יחל הוא לשון התרה. ממילא מה שדורשים שאחרים מחלין לו, הכוונה מתירין. והטעם ששייך בו לשון התרה ולא לשון הפרה, משום שהחכם אינו מתיר ביום שומעו ולא שום טענה כמו הבעל, אלא החכם מתיר רק על ידי חרטה שעוקר את הנדר מעיקרו, ולכן שייך בו לשון התרה. דהיינו שמורה היתר באיסור הנדר ופוסק שאינו נדר, אבל הבעל מיפר את הנדר מגזירת הכתוב בלא חרטה. וזה קרוי הפרה, משום שכאשר דבר נעיקר ומתבטל מאליו בלא טעם, הוא מופר. אילו הרמב״ם מלכות נדרים פרק י"ג הלכה ב' כותב שאין הבעל כמו החכם, אלא הבעל עוקר את הנדר מתחילתו ומפירו. אם כן, בית שמאי דורשים את זה הדבר הנאמר בפרשת ראשי המתות בהפרת נדרים, ללמד שרק החכם מתיר ואין הבעל מתיר, ולכן אינו אומר בלשון התרה אלא בלשון הפרה מופר לך, וכן ללמד שרק בעל מפר את הנדר ואין החכם מפר את הנדר אלא מתירו, ואם אמר לשון מופר לך לא הותר הנדר. הדינים הללו נלמדו ממה שנאמר זה הדבר מלשון דיבור, כלומר, זה הדיבור שצריך שיאמר הבעל, אינו הדיבור שיאמר החכם, וזה הדיבור שיאמר החכם, אינו הדיבור שיאמר הבעל. בבית הלל שדורשים את המילים זה הדבר לגזירה שווה, אז הדין הזה שחכם מתיר ובעל מפר לומדים מסברה, כיוון שבבעל שייך לשון הפרה, כי הפרה זה דבר שמתבטל בלא טעם, ולכן אפילו אם אין אשתו מתחרטת מהנדר שנדרה, יכול הבעל להתירה, אבל חכם שיכול להתיר את הנדר אפילו ביום אחר מיום שנדרו בו, שייך בו דווקא לשון התרה, כיוון שחכם מתיר את הנדר על ידי פתח וחרתה, ועל ידי זה עוקר את הנדר למפרע. כך מסביר הרשב"ם. מברר את הגמרא לשיטת בית שמאי שאינם לומדים את הגזרה שווה של זה זה, מניין ילמדו שהפרת נדרים בשלושה אדיוטות. שואלת הגמרא, ולבית שמאי דלית לו גזרה שווה של זה זה, הפרת נדרים בשלושה אדיוטות מנה לו, מאיכן הם לומדים זאת? והרי הגמרא למדה את הדין הזה מגזרה שווה משחוטי חוץ. מה בשחוטי חוץ אהרון ובניו וכל ישראל, אף בהפרת נדרים, כל ישראל שקולים לאהרון ובניו, דהיינו כל ישראל האדיוטות שקולים לחכם מומחה. תרצת הגמרא נפקא לו, למדו בית שמאי את הדין הזה שהפרת נדרים בשלושה אדיוטות מדתניא. ממה שאמרו בברייתא נאמר בתורה בספר ויקרא פרק כ"ג פסוק מ"ד, וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל. רב יוסי הגלילי אומר, מועדי השם נאמרו שבת בראשית לא נאמרה. בן עזאי אומר, מועדי השם נאמרו הפרת נדרים לא נאמרה. ובהמשך תבהר הגמרא כיצד לומדים מכאן שהפרת נדרים בשלושה אדיוטות. בררת הגמרא את פירוש הברייתא, מספרת הגמרא רב יוסי בר נתן, יש גרסה רב אסי בר נתן, גם ירלה לאמתניתא, למד את הברייתא הזו ולא ידע לה לפירושה, ולא ידע מה פירושה, אז על בת רידי רב שישת לנערדה, הלך לנערדה לבקש אחרי רב שישת ולא אשכחי ולא מצאו שם. אז על בת רי למחוזה, הלך לבקש אחריו במחוזה, אשכחי ומצאו. אמר לרב יוסי לרב שישת, מה פירוש דברי רב יוסי הגלילי שאמר? מועדי השם נאמרו, שבת בראשית לא נאמרה. אמר להישיב לו רב שישת, כוונת רב יוסי הגלילי היא, שמועדי השם ימים טובים צריכים קידוש בית דין, שהרי קביעת המועדים תלויה בקביעת החודש, וכיוון שנצטוו ישראל על קידוש החודש, ובית דין קובעים מתי יהיה ראש חודש, נמצא שבקידוש ראש חודש על ידי בית דין מתקדשים המועדים שבתוך החודש. ואילו הרשב"א כותב שהמועדים עצמם צריכים קידוש בית דין, שיאמרו הבית דין, המועד ביום זה מקודש. אבל שבת בראשית, כלומר השבת שהיא מקודשת מששת ימי בראשית, שבשבת הראשונה כתוב בספר בראשית פרק ב' פסוק ג' ויקדש אותו, וקורא לרבי יוסי הגלילי שבת בראשית כדי להבדיל בינה לכל המועדות שנקראו גם הם שבת או שבתון, שבת בראשית אינה צריכה קידוש בית דין. אין בית דין צריכים לקדש את היום הראשון בשבוע לעניין זה שיום השביעי שלו יהיה שבת, אלא לעולם כל יום שביעי הוא שבת. והטעם שהוא צריך הפסוק להשמיענו זאת, משום דסל כדאי דך המינה היה עולה בדעתך לומר, הועיל וכתיב היות וכתוב בתורה מצוות שבת גבי מועדות, בסמוך לפרשת המועדות שנאמר בספר ויקרא פרק כ"ג פסוקים ב' ג', מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש, אלה הם מועדי, ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון מקרא קודש, אם כך תיבאי תצטרך גם השבת קידוש בית דין כמועדות. כמה שמלה נשמיע לנו התורה בכך שחזרה וכתבה, אלה מועדי השם מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם, ולא כתבה רק אלה אשר תקראו אותם מקראי קודש, שרק מועדים צריכים קידוש בית דין, אבל השבת אינה צריכה קידוש בית דין. הוסיף רב יוסי בר נתן ושאל את רב שישת, מה פירוש דברי בן עזאי שאמר מועדי השם נאמרו הפרת נדרים לא נאמרה? השיב לו רב שישת, מועדי השם כדי לקדש את החודשים שעל פי זה נקבעים המועדות צריכים שלושה מומחים, ואין די בשלושה אדיוטות או ביחיד מומחה, אבל הפרת נדרים אינה צריכה מומחים אלא די בשלושה אדיוטות. כך נאמר בגמרא במסכת ראש השנה דף חפי עמוד ב', שהרי אין לך מומחה לרבים בישראל יותר ממשה רבינו, ובכל זאת אמר לו הקדוש ברוך הוא, עד איקה אהרון באדך, כלומר שמשה לבדו אינו יכול לקדש את החודשים אלא אם אהרון מצטרף אליו. כאן נאמר בספר שמות פרק י' ב' פסוקים א' ב', ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. וכיוון שאין עושים בית דין שקול, כלומר אין מעמידים בית דין של מספר דייניו זוגי, ולא תהיה בו הכרעה של רוב, מוסיפים עליו עוד דיין, ונמצא שלושה דנים בקידוש החודש. ומהלשון לכם יש ללמוד שהכוונה ככם, דהיינו מומחים כמותכם. שואלת הגמרא, והא בפרשת הפרת נדרים ראשי המתות כתיב, משמע שצריך דווקא מומחים? תרצת הגמרא, אמר רב חיסדא, אמר רבי יוחנן, אומר רב חיסדא בשמו של רבי יוחנן ביחיד מומחה. הפסוק ראשי המתות מלמד שאפשר להתיר את הנדר בפני יחיד מומחה, אבל כשבאים להתיר נדר בפני שלושה, אף אם הם אדיוטות הם כשרים. מהברייתא הזו למדו בית שמאי שדי בשלושה אדיוטות, כמו שאמר בן עזאי ופירש רב ששת את דבריו, מועדי השם צריכים מומחים והפרת נדרים אינה צריכה מומחים. כיוון שהגמרא עסקה באיסור הנישואין משבט לשבט כדי שלא תעבור הנחלה, מביאה הגמרא משנה שיש שלמדו ממנה מתי הותר האיסור הזה. אומרת הגמרא, תנא נתם, שנינו שם במשנה במסכת עני דף חו עמוד ב', אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים, שבהן, בימים הללו, מחמת שמחת היום, בנות ירושלים היו יוצאות לבושות בכלי לבן, בבגדי לבן של משי, והטעם שיצאו בבגדי לבן כדי ללמד שיצר הרע מסולק מהם ושהם נקיים מחטא, כמו שאמר שלמה המלך בקהלת, פרק ט' פסוק ח', בכל עת יהיו בגדיך לבנים, כך מפרש הריטב"א, והיו בגדים אלו שאולין, שהייתה כל אחת שואלת בגד מחברתה, וגם העשירות היו שואלות מחברותיהן כדי לא לבייש את מי שאין לו, את הבנות העניות שאין להם בגדי לבן וצריכות לשאול מחברותיהן. מבואר בברייתא שם שמי שאין לו אישה הולך לשם, ומובא בהמשך המשנה שם שהיו יוצאות וחולות בקרמים, ומה היו אומרות? בחור סנה עיניך וראה מה אתה בורר לך, אל תיתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה. וכך אמרה כל אחת ואחת לפי מעמדה. בררת הגמרא את דברי המשנה שם, שואלת הגמרא, מדוע ימים אלו נחשבים כימים טובים? בישלם המובן הדבר לגבי יום הכיפורים, שכיוון שהוא יום סליחה ומחילה, והוא יום שניתנו בו לוחות אחרונות, שהרי בשבעה בסיוון עלה משה רבינו אל הר סיני, ובשבעה עשר בתמוז ירד מן ההר ולוחות הראשונים בידו, כיוון שראה שחתם בעגל שיבר את הלוחות. למחרת בשמונה עשר בתמוז עלה אל ההר ושהה שם 40 יום ועמד בתפילה כדי שירחם הקדוש ברוך הוא על עם ישראל, ולאחר 40 יום בכוח באב ירד מן ההר ופסל לוחות שניים, חזר אל ההר, ולאחר 40 יום נתרצה הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ואותו יום היה יוד בתשרי. כותב רש"י במסכת תענית שכיוון שבאותו יום נתרצה השם לישראל, לכן נקבע יוד בתשרי ליום סליחה וכפרה לעולם. ממילא, מובן שיום הכיפורים הוא יום גדול ונחשב ליום טוב. אלא 15 באב מאי, מה הדבר שהרה בו שמחמת כן הוא נחשב כיום טוב? ויהיה הגמרא כמה דברים טובים שהרו ב-15 באב. כל האמוראים שאמרו את הטעמים השונים במה שנקבע 15 באב ליום טוב, לא חלקו אחד על האחר, אלא כל אחד אמר מה ששמע מרבו, כך מסביר הרשב"ם. אם כן, אומר רב יהודה בשמו של שמואל, 15 באב הוא יום שבו הותרו השבטים לבוא זה בזה, להתחתן זה בזה, שהרי בדור הנכנסים לארץ לא הותרו בנות היורשות להינשא אלא לבני שבטן, כדי שלא תעבור נחלתן משבטן לשבט אחר של בעליהן, שנאמר בפרשת בנות צלופחד, ספר במדבר פרק למדבר פסוק ח', וכל בת יורשת נחלה ממתות בני ישראל לאחד ממשפחת מתי אביה תהיה לאישה, למען ירשו בני ישראל איש נחלת אבותיו. אבל לבניהם שלא היו מבאי הארץ הותר הדבר. וביום 15 באב פסק הדור של באי הארץ והותרו הבנות היורשות להינשא למי שירצו, גם משבטים אחרים, ולכן היה זה יום טוב. מוסיף הרשב"ם, שמכל מקום אותם אנשים שנשארו מאותו הדור בחיים לא הותר להם האיסור הזה. כלומר, שבזמן הדור של באי הארץ, אף מי שלא היה מבאי הארץ, היה עליו את האיסור שלא תינשא בת היורשת לשבט אחר. כשפסק אותו הדור, הותר האיסור הזה לבני הדור החדש. ואילו התוספות ריד כותב שאותו דור שמעו ממשה שאיסור זה אינו נוהג אלא לאותו הדור, אלא שלא רצו לפרסם את הדבר לרבים עד שהתיישבו בנחלותיהן, כדי שלא יפקפקו בציווי שציווה השם. אחר שנתיישבו בנחלותיהן, פרסמו את הדבר ברבים שאותו הציווי היה לאותו דור בלבד, וזה היה בט"ו באב, ולכן עשהו יום טוב. ומה שאומרת הגמרא להלן, מהי דרוש? אין הכוונה שהם דרשו זאת מעצמם, אלא קיבלו ממשה לדרוש כך. והרשש פירש שבאותו יום עמדו חכמים על הדרשה של זה הדבר המובאת לכמן. נשאלת השאלה, מה הטעם שסמכו באותו יום שהותרו זה בזה, ועלו כשניסית בת שירשה נחלה לבין שבט אחר, גם שזו שמחה לה שהיא ניסית לאיש? מכל מקום, אין זה דבר טוב לבני השבט שלה, כי הרי נחלה תעבור מהשבט שלהם לשבט אחר. יש לתרץ שכן הייתה השמחה רק לבנות השבטים שהותר להם להינשא למי שירצו, אף על פי שהם ירשו את הנחלה. ועל פי זה מובן מדוע נאמר במשנה, לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב שבהן היו בנות ישראל יוצאות וכולי, משום שבאמת השמחה הייתה של בנות ישראל כיוון שהותרו להינשא למי שירצו. אבל בני השבטים, להם לא הייתה שמחה גדולה, משום שקודם לכן, גם היה מותר להם לישא בת שבט אחר. כך מסביר המהרש"א. שואלת הגמרא, מהי דרוש? איזה דרשה דרשו מן הפסוק להתיר את האיסור הזה? שהותרו השבטים לבוא זה בזה. בשבעה הגמרא דרשו את היתר הזה מהנאמר בתחילת פרשת בנות צלופחד, זה הדבר. מכך דרשו דבר זה איסור זה של בת היורשת להינשא לשבט אחר, לא יהיה נוהג אלא בדור זה, דור בנות צלופחד, שנאמר בו האיסור הזה, וזה דור הנכנסים לארץ. אבל בבניהם לא נהג האיסור הזה. טעם אחר מדוע עשו את 15 באב ליום טוב? רבא בר בר חנה אמר בשם רבי יוחנן, הטעם שעשהו יום טוב משום שהוא יום שאותר שבט בנימין לבוא בקהל, ליסה את בנות שאר השבטים. דכתיב נאמר לגבי מעשה פילגש בגבעה בספר שופטים פרק כ"א פסוק א', ואיש ישראל נשבע במצפה למור, איש ממנו לא ייתן ביתו לבנימין לאישה. שבני שאר השבטים נשבעו שלא ייתנו את בנותיהם לבני שבט בנימין, וב-15 באב, התירו את האיסור הזה. שואלת הגמרא, מהי דרוש? כיצד דרשו להתיר את שבועתם? מבארת הגמרא, אמרו, לא נשבעו ישראל אלא איש ממנו לא ייתן את ביתו ולא מבנינו. אבל לא נשבעו על בניהם שהם מותרים לתת את בנותיהם לבני שבט בנימין. ומעשה פילגש בגבעה היה בזמן השופטים, לפני שהיה מלך לבני ישראל. היה מעשה באיש לוי שהתאכסן עם פילגשו אצל איש זקן בגבעה אשר לשבט בנימין. ואנשי העיר שהיו בני בליעל סבבו את הבית ורצו לענות את האיש. וכשהוציא עליהם את פילגשו, עינו אותה כל הלילה עד שמתה מחולשתה. כששמעו על כך בני ישראל טבעו משבט בנימין שיתנו להם את אותם בני בליעל ויענישום. כשלא הסכימו בני בנימין לכך, נאספו עליהם כל ישראל למלחמה וגם נשבעו שאיש מהם לא ייתן את ביתו לבני שבט בנימין. אמנם לאחר המלחמה ראו שלא נשאר משבט בנימין אלא 600 גברים, חששו שאם לא ייתנו להם נשים מבנותיהם, יכלה השבט הזה לגמרי. ולכן חיפשו היתר לשבועתם, כמובא כל המעשה, בספר שופטים פרקים י"ט עד כ"א. טעם נוסף לשמחה בט"ו באב, רב דימי בר יוסף אמר בשם רב נחמן, הטעם שעשו הוא יום טוב משום שהוא יום שקלו בו מתי מדבר. יום שהפסיקו אנשי דור המדבר למות, שלאחר חטא המרגלים נגזר עליהם שימותו במדבר ולא ייכנסו לארץ ישראל. וב-15 באב של שנת ה-40 ליציאתם ממצרים פסקו מלמות. והטעם שקבעו יום טוב משום דאמר מר עד שלא קלו מתי מדבר, לא היה הדיבור של השם ממשה פעל פקב התחילה, אלא על ידי מלאך או באורים ותומים. שנאמר בספר דברים פרק ב' פסוקים ט"ז י"ז, והי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות מקרב העם, וסמיך לי, נשמח לו הפסוק וידבר השם אליי למור. מכך שנאמר וידבר שזה לשון חיבה של דיבור של פה אל פה, ולא נאמר ויומר השם אליי שאין זו לשון של חיבה, יש לדרוש שרק מאותו הזמן אליי היה הדיבור בדרך חיבה, ולכן אותו יום עשהו יום טוב. אחרי שנפטר שלמה המלך, נחלקה ארץ ישראל לשתי ממלכות. האחת מלכות יהודה שכללה את שבט יהודה ובנימין, ובא מלך רחבעם בן שלמה, ובניו אחריו צאצאי דוד המלך. הממלכה השנייה היא מלכות ישראל, שהמלך הראשון שלה היה יורבעם בן נבט. אחריו מלכו במלכים שונים משבטי ישראל. לפי ההלכה, רק מלכי בית דוד רשאים לשבת בעזרה, ולא מלכי ישראל. ויורבעם חשש שכשיעלו ישראל לרגל לירושלים, יראו שרחבעם יושב בעזרה ואילו יורבעם עומד, הם יאמרו שרק רחבעם הוא מלך. ואם יורבעם ישב גם הוא, יאמרו שהוא מורד במלכות ויהרגו. והעם ישוב אל מלכות רחבעם. לכן יורבעם עשה שני עגלי זהב, והעמידם בבית אל ובדן. הוא העמיד שומרים על הדרכים שלא יעלו ישראל לרגל לירושלים. והמעשה הזה כולו מובא בספר מלכים א' פרק י"ב, וחלק מפרטי המעשה מבוארים במסכת סנהדרין דף קופה א' עמוד ב'. מביאה הגמרא טעם נוסף לשמחה שבט"ו באב. אולה אמר 15 באב הוא יום שביטל בו הושע בן אלה, מלך ישראל, את הפרדסאות, את השומרים שהושיב יורבעם בן נבט, על הדרכים שהיו שומרים שלא יעלו ישראל הרגל. שאחרי שראה הושע בן אלה, שגלו עגלי הזהב, עמד וביטל את השומרים. במסכת תענית בדף למד א' משמע, שהיו עדיין עגלי הזהב, אלא שהושע ביטל את השומרים שהעמיד יורבעם ואמר, מי שרוצה שיעלה, כלומר אם ירצו ילכו לעגלי הזהב, אם ירצו יעלו לירושלים. מחמת כן עשו את יום ט"ו באב, יום טוב. טעם נוסף לשמחה שבט"ו באב, רב מתנה אמר 15 באב הוא יום שניתנו בו הרוגי ביתר לקבורה. שכשהרג אנדריאנוס קיסר את אנשי ביתר, לא הניח לקוברם במשך זמן רב, עד שבא מלך אחר ונתן לקוברם, ואותו יום היה 15 באב. ובמסכת תענית בתלמוד הירושלמי נאמר, 52 שנה אחרי חורבן בית המקדש השני חרבה ביתר. ובגמרא במסכת גיטין דף נ"ז עמוד א', מובא המעשה שהיה שהיו נוהגים אנשי ביתר, שכשנולד זכר היו שותלים עץ ארז, כשנולדה נקבה היו שותלים עץ שיטה. כאשר היו נישאים זה לזה היו קוצצים מילנות האילו ועושים מהם את חופתם. יום אחד עברה ביתו של הקיסר בעיר ביתר, ונשבר דופן המרכבה שלה. הלכו עבדיה וקצצו עץ ארז ששתל יהודי כשנולד בנו כדי לתקן את המרכבה, ובאו היהודים ועיקו אותם. הלכו האנשים ואמרו לקיסר שהיהודים מרדו בו. בא עליהם הקיסר למלחמה והרג בהם אנשים, נשים וטף, עד אשר דמם הלך לים הגדול שהיה רחוק משם מרחק גדול. ונאמר בתלמוד הירושלמי, כרם גדול היה לאנדרניאנוס הרשע, 18 מיל על 18 מיל כמרחק טבריה מציפורי. והקיפו גדר מהמיתים כגובה קומת אדם ופישוט ידיים, ולא גזר עליהם שיקברו עד שעמד מלך אחר וגזר עליהם שיקברו. ובערת הגמרא על מה הייתה השמחה באותו יום, דבר רב מתנה, אותו היום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה, תקנו חכמים ביבנה את ברכת הטוב והמיטיב שבברכת המזון. שהרי מן התורה יש בברכת המזון רק שלוש ברכות, וחכמים תקנו ברכה רביעית שהיא הטוב והמיטיב. כותבים התוספות במסכת תענית דף למד א' עמוד א', דיבור המתחיל תקנו, שתקנו גם ברכת הטוב והמיטיב על היין, מפני שהיו אותם מיטים כמו גדר בקרם, ונעשה נס ולא ישריחו. מוסיף הרתווה שיש מרבותינו שאומרים שהטעם שקבעו את ברכת הטוב והמיטיב בברכת המזון, משום שבברכת המזון קבעו בו עניינים של הודעה על הארץ הטובה ועל המלכות בית דוד. וכיוון שהיה הנס הגדול כל כך שניתנו לקבורה, תקנו לברך עליו בנפש שבעה ובלב שמח. ומסבירה הגמרא, הטוב על שלא ישריחו המיטים, והמיטיב על שניתנו לקבורה. הטוב משמע שהוא עושה בעצמו טוב, דהיינו שהשם עשה שלא ישריחו המיטים, והמיטיב משמע על ידי אחרים, דהיינו שניתנו לקבורה על ידי אחרים. כך מסביר המהרש"א. ומחמת השמחה בשני הדברים הללו שלא ישריחו ושניתנו לקבורה, עשאו את יום ט"ו באב יום טוב. טעם נוסף לשמחה שביום הזה, רבא ורב יוסף דאמרי תרוויו אמרו שניהם, הטעם שעשאו יום טוב משום שהוא יום שפוסקים בו מלכרות עיצים למערכה, מלחטוב עיצים למערכה שעל גבי המזבח. באותו יום שפסקו היו שמחים על שזכו והשלימו מצווה גדולה כזאת. רבינו גרשום כותב שהטעם שעשאו יום טוב משום שכל זמן שהיו עסוקים בלכרות עיצים למערכה היו מתבטלים מתורה. אבל אותו יום שפסקו היו עושים אותו יום טוב ומעטה ואילך יעסקו בתורה. ויהיה הגמרא את הטעם לכך שאחר 15 באב לא קצצו עיצים למזבח. דתניא, שנינו בברייתא, רבי אליעזר הגדול אומר, כיוון שהגיע 15 באב תשש כוחה של חמה. אין החמה חזקה כל כך ואין העיצים מתייבשים היטב כדי שיהיו טובים להדלקה. ולא היו קורטים עיצים למערכה, כיוון שבעיצים אלו יש רטיבות ומעלים עשן. וכן גדלים בהם תולעים, ועץ המתולע פסול למזבח. כמו שנאמר במסכת מידות פרק ב' משנה ה', וכל עץ שנמצא בו תולעת פסול מעל גבי המזבח. ומפרש המאירי, מפני שהתולעת היא דבר משוקץ ואינה ראויה להישרף על גבי המזבח. תוספות יום טוב כותבים, שלא ראה לאיסור זה סמך מן הכתוב, אלא שבגמרא במסכת מנחות דף פ"ה עמוד ב' הסתפק רבה, אם מי שיקדיש את המתולה ילקה, משום דעה והיא כי יקדיש בעל מום או לא, ולפי זה הטעם שפסול הוא, משום שהרי זה כבעל מום. אמר רב מנשה וקראו לי, קראו ליום 15 באב, יום תבר מגל, יום שבירת הקרדומות, כיוון שאין בהם עוד צורך לחטוב עיצים. מכאן ואילך מיום 15 באב ועלה, כיוון שהלילות מתארחים, דמוסיף יוסיף, המוסיף מן הלילה על היום לעסוק בתורה, יוסיף חיים. שמתוך שהלילות מתארחים והימים מתקצרים צריך לעסוק בתורה גם בלילה. ומי שמוסיף מן הלילה על היום לעסוק בתורה, יוסיפו לו חיים. כמו שנאמר בספר משלי פרק ג' פסוק ב', כי אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך. כך אומר הרשב"ם, ורבינו גרשום כתב שהמוסיף מן הלילות על הימים ללמוד תורה, יוסיף ימים לעולם הבא. המהרש"א הקשה, הרי בגמרא במסכת עירובין דף סמכי עמוד א', נאמר, לא נברא הלילה אלא לשינה, וכן אמרו לו לרבי זיירה, מחדדן שמעתך, מחודדים שמועותיך, ואמר להם שזהו כיוון שזה תורה שלמד ביום. תרץ המהרש"א על פי מה שנאמר בתוספות, שם במסכת עירובין, שמה שאמרו חכמים לא נברא הלילה אלא לשינה, היינו בתקופת תמוז, שאז הלילות קצרים. אבל אומרת הגמרא, מי שאינו מוסיף בתורה, יסיף. שואלת הגמרא, מה יסיף? משיבה הגמרא, תני רב יוסף, תקבר אימי, אמו תקברהו שימות בחצי ימיו. כותב הרשב"ם, שלא גורסים בדברי הגמרא ודלא מוסיף יאסף, דהיינו שיאסף אל עמיו, כיוון שלפי הגרסה הזו, מהי שאלת הגמרא, מהי יסיף? הלא ודאי שיאסף זה לשון מיטה. מקשה המהרש"א, מדוע אכן כתבה הגמרא דווקא בלשון זו, תקברי אימי, ולא ביארה בפשיטות שיסיף, היינו מלשון כליה? כמו שנאמר בספר בראשית פרק ח' פסוק כ"ג, האף תספה צדיק עם רשע. תרץ המהרש"א, שזה על פי מה שנאמר במדרש רבה בספר במדבר, שבאותו הלילה שהשלים שלמה מלאכת בית המקדש, נשא את בתיה בת פרעה, והיה ישן עד 4 שעות ביום, ואותו היום הוקרב קורבן התמיד ב4 שעות, מפני שהיה ישן שלמה והיו מתיירים להקיצו מפני אימת המלכות. הלכו והודיעו לבת שבע אמו, הלכה היא והקיצתו והוכיחתו. הוא מה שנאמר בספר משלי פרק למד א', פסוקים א' וב', דברי למואל מלך מסע אשר הסרתו עמו. ומפרש המהרש"א שארבע שעות האלו הם ארבע שעות שהיה הלילה ארוך בתקופת טבת יותר מן הלילה הממוצע. היה לו לעסוק בתורה בשעות האלו כיוון שהיה לו להשלים מה שנחסר משעות היום. על דרך זה אומרת הגמרא שאם לא יסרתו עמו כאימו של שלמה, תקברהו. מתוך שהגמרא עסקה לעיל ביהושע וכלב שקיבלו חלק בארץ ישראל, מביאה הגמרא ברייתא השייכת לזה. היינו על פי הברייתא הזו יבואר שיש עוד אנשים שהיו במדבר בשעת הגזירה ונכנסו לארץ. כותב הרשב"ם עוד טעם אחר, שכיוון שהגמרא דיברה בשבח הלימוד והעסק בתורה, מי שאינו עוסק בימות בחצי ימיו, מביאה הגמרא ברייתא שמדברת על שבעה צדיקים שעסקו בתורה, ואכן חיו זמן רב. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, שבעה אנשים קיפלו, סיבבו והקיפו את כל העולם כולו. כותב המהרש"א שזה מה שאמרו במסכת חגיגה דף י"ב עמוד ב' שהעולם עומד על שבעה עמודים. שנאמר בספר משלי פרק ט' פסוק א' חצבה עמודי השבעה. כי מיום בריאת העולם עד סופו העולם אינו חסר אחד משבעה צדיקים אלו. ומה שכתבו שם שעל עמוד אחד העולם עומד, שנאמר במשלי פרק י' פסוק כ"ה וצדיק יסוד עולם, זו לא סתירה. שביורו שהעולם עומד על כל צדיק לבדו בזמנו הוא. אבל בעולם בכללו מתחילת בריאתו עד סופו, עומד על שבעה עמודים וצדיקים אלו. אם כן, תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, שבעה אנשים קיפלו את כל העולם כולו שמתחילת העולם ועד סופו היה אחד מהם קיים, ואילו הם. אדם הראשון מתושלח שם בן נוח, יעקב אבינו, אמרם אבי משה רבינו, אחיה השילוני, אליהו הנביא, וכל השבעה צדיקים גמורים היו ושימשו זה את זה. ולכן לא נמנו כאן אנשים אחרים שגם כן חיו בתקופות אילו כגון למח שראה את אדם הראשון ואת שם, כי לא נמנו אלא צדיקים גמורים. וכך הוא סדר הדברים. אדם הראשון נברא בששת ימי בראשית, ומתושלח בן חנוך ראה את אדם הראשון ונפטר לפני המבול. מתושלח נולד בשנת 687 לבריאת העולם וחי 969 שנים. הוא מת קודם המבול בשנת 1656 לבריאת העולם, כמו שדורשת הגמרא במסכת סנהדרין דף כ"ח עמוד ב' מהפסוק, והי לשבעת הימים ומי המבול היו על הארץ. ספר בראשית פרק ז' פסוק י', מה טבעם של שבעת הימים? אילו ימי הוילות של מתושלח ללמדך, שהספדן של צדיקים מעכבים את הפורענות לבוא. עיכב הקדוש ברוך הוא את המבול מלבוא עד שיעברו ימי הבלו של מתושלח. ואדם הראשון חי 930 שנה, נמצא שמתושלח שימש את אדם הראשון 243 שנים. ממשיכה הברייתא ואומרת שם בן נוח ראה את מתושלח, שם נולד בשנת 1558 לבריאת העולם, ובזמן המבול כבר היה בן 98. כמו שנאמר בספר בראשית פרק י' פסוק י', שם בן מעט שנה, ויולד את הרפחשד שנתיים אחר המבול. כיוון שמתושלח חיה צמוך למבול, נמצא ששימש שם את מתושלח 98 שנה. יעקב אבינו ראה את שם. יעקב אבינו נולד בשנת 2108 לבריאת העולם, כאמור ברש"י במסכת עבודה זרה דף ט' עמוד א'. וחי 147 שנים כאמור בספר בראשית, ואמרו בסדר עולם רבה שיעקב שימש את שם 50 שנה, שהרי שם חי עד שנת 2158, ונפטר בגיל 600. אמרם ראה את יעקב, ואת זאת יש ללמוד מסברה, שהרי כעת היה מיורדי מצרים, ואמרם היה בנו הבכור. כיוון שחי יעקב 17 שנה במצרים, מן הסתם חי אמרם בזמנו לכל הפחות יום אחד. אחיה השילוני הנביא, ראה את אמרם, כך היה מקובל לחכמים, אומר הרשב"ם. אליהו ראה את אחיה השילוני, ועדיין אליהו קיים עד סוף כל הדורות. והעניין הזה שאליהו ראה את אחיה השולני, גם דבר זה היה מקובל לחכמים. עוד כותב הרשב"ם שהתנא בברייתא הזו אינו סובר כדעת האומר שפנחס זה אליהו, שהרי אם פנחס הוא אליהו, יכול התנא היה לומר שמשה רבינו ראה את אמרם, ופנחס ראה את משה, ועדיין הוא קיים. אילו תוספות בדיבור המתחיל שבעה, גם כן כתבו שהברייתא לא סוברת שפנחס זה אליהו, והם מבארים שאם פנחס זה אליהו, הרי יש שישה שקיפלו את כל העולם. שהרי פנחס ראה את יאיר בן מנשה, ויאיר ראה את יעקב, כמו שיבואר לקמן בגמרא. ואין צורך באמרם, אחיה השילוני ואליהו, בעניין הזה. ובעניין המחלוקת האם פנחס הוא אליהו, מובא בילקוט שמעוני, אמר רבי שמעון בן לקיש, פנחס הוא אליהו. וכן על מה שאמרו בגמרא במסכת בבא מציעא דף ק"ד עמוד ב', רבא בר אבוה מצא את אליהו בבית הקברות של עובדי כוכבים. אמר לי ולאו כהן ומר. מה איתם הנמצא מר בבית הקברות? אמר לו קברי עקום אינם מתמים. כותב רש"י שגמרא זו היא כדעת האומר פנחס זה אליהו. אבל בסדר עולם מונה בין השבעים נביאים שנתנבאו לישראל את פנחס ואת אליהו. הרי שאין זה אותו אדם. עוד כותבים התוספות שגם אין התנה הזה סובר כדעת האומרים ששרח בת אשר חיה לעולם. שהרי לדעה הזו חמישה קיפלו את כל העולם, שהרי שרח ראתה את יעקב ואין צורך באמרם, אחיה השילוני ואליהו. והרשבם כותב שהתנה כאן בברית אינו סובר כדעה סוברת שחנוך עלה לשמיים. אם כן היה לו לומר שניים קיפלו את כל העולם, אדם וחנוך. אלא סובר שמה שנאמר בפסוק על חנוך ואיננו כי לקח אותו אלוקים, הכוונה שמת בחצי ימיו. אילו הרמב"ן כתב שמשרח וחנוך אין להקשות, שהרי נסתלקו מהעולם הזה ונחשב הדבר כאילו מתו. אבל אליהו מצוי בעולם עם הראויים לו. וכך כותב הרמב"ן בספר ויקרא פרק חי פסוק ד', העוזבים כל ענייני העולם הזה ואינם משגיחים עליו כאילו אינם בעלי גוף, וכל מחשבתם וכוונתם בבוראם בלבד כעניין באליהו, בהידבק נפשם בשם הנכבד, יחיו לעד בגופם ובנפשם, כנראה בכתוב באליהו וכידוע ממנו בקבלה. כותב הברבנל בספר מלאכים, הנה לא מצאנו בכתוב שיאמר באליהו לשון מיטה, כמו שנאמר במשה ובשאר הנביאים כולם. וזה מורה שלא נפרד גופו מנפשו כדרך כל האנשים המיתים כפי המנהג הטבעי. ונראה לפרש שאליהו נלקח בסערה השמיים, רוצה לומר לאוויר, ושאוליכתו הסערה ותישאהו הרוח לגן עדן אשר בארץ, וששם הוא יושב בגוף ובנפש. ולכן אמרו שאליהו לא מת, וכן אמרו גם כן שלא עלה לרקיע, ואמרו שהיו רואים אותו בבית המדרש. עכשיו מבררת הגמרא את הנאמר בברייתא שאחיה השילוני ראה את אמרם. מקשה הגמרא וכי אחיה השילוני שהתנבא בארץ ישראל בזמן יורבם בן נבט מלך ישראל, כמובן בספר מלאכים א' פרק י' פסוק כ"ט, ויהי בעת ההיא ויורבם יצא מירושלים וימצא אותו אחיה השילוני הנביא בדרך. לפי הדברים הללו אחיה השילוני חי לפחות 520 שנה, שהרי בניין בית המקדש על ידי שלמה המלך היה 480 שנה אחר יציאת מצרים. שלמה המלך מלך 40 שנה, ואחיה השילוני התנבא בסוף ימי שלמה, הרי שחי לפחות 520 שנה. אז אם כן מקשה הגמרא וכי אחיה השילוני שהתנבא בארץ ישראל בזמן יורבם בנבט מלך ישראל ראה את אמרם, והכתיב על דור המדבר בספר במדבר פרק חו"ב פסוק סמכי, ולא נותר מהם איש כי אם כלב בן יפונה ויהושע בן נון. ואם ראה אחיה השילוני את אמרם אבי משה שמת קודם יציאת מצרים, בוודאי היה בעצמו מי יוצא עם מצרים. ואם כן, כיצד נכנס לארץ ישראל, והרי כל אותו דור מתו חוץ מכלב בן יפונה ויהושע בן נון. ולמרות שהגזרה שלא ייכנסו לארץ הייתה רק על הגדולים מבני 20 שנה ומעלה, הרי אחיה גם כן היה יותר מבן 20 שנה באותו זמן. שהרי יעקב חי במצרים 17 שנה, אמרם חי 137 שנים וראה את יעקב. ואם אחיה ראה את אמרם, ודאי היה לכל הפחות בן 56 כשיצא ממצרים. שהרי אפילו אם אמרם נולד יום אחד קודם שמת יעקב, וזה נחשב שראה אותו, וכן אחיה נולד יום אחד קודם שמת אמרם, אם תצרף שנות אמרם שהם 137 ל-17 שנה של יעקב, נמצא בידך 154 שנים. אם כן, עד שיצאו ממצרים נותרו עוד 56 שנים. תרצת הגמרא, אמר רב אמנונה, לא נגזרה הגזרה הזו שימותו במדבר על שבטו של לוי. אחיה השילוני היה משבט לוי. כנאמר בספר דברי הימים א' פרק חו"ב פסוק כ', והלוויים אחיה על אוצרות בית האלוקים ולאוצרות הקודשים. ומניין שלא נגזרה הגזירה על שבט לוי? דכתיב נאמר אחרי חטא המרגלים בספר במדבר פרק י' פסוק כ"ט, במדבר הזה ייפלו פגריכם וכל פקודותיכם לכל מספרכם מבין 20 שנה ומעלה. דרשו חכמים שלא נגזרה הגזירה אלא על מי שפקודיו מבין 20, שנמנו לצבא מבין 20 שנה ומעלה. יצא שבטו של לוי שפקודיו מבין 30, שנמנו לצבא לעבודת המשכן מבני 30 שנה ומעלה, ועליהם לא נגזרה הגזירה. שעל בני לוי נאמר, מבין 30 שנה ומעלה ועל בין 50 שנה כל בא לצבא לעשות מלאכה באוהל מועד. פירוש נוסף מביא הרשב"ם שכוונת הגמרא שבני לוי נמנו בני 30 יום כדי לפדות עליהם את בכורות בני ישראל כמובא בתורה. אבל אמר הרשב"ם דוחה את הפירוש הזה, משום שאם כן הייתה צריכה הגמרא לומר מבין חודש כלשון הפסוק. בררת הגמרא אם גם משאר השבטים יש שזכו להיכנס לארץ ישראל. מקשה הגמרא וכי משאר השבטים לא עיל? האם משאר השבטים לא נכנס איש לארץ ישראל מאילו שהיו בזמן חטא המרגלים כשנגזר עליהם שלא ייכנסו לארץ? והתניא, והרי שנינו בברייתא, יאיר בן מנשה ומחיר בן מנשה נולדו בימי יעקב בארץ מצרים, והדבר הזה היה מקובל לחכמים, ולא מתו עד אחר שנכנסו ישראל לארץ. ומניין שמת יאיר רק אחר שנכנס לארץ? והברייתא מביאה הוכחה רק לגבי יאיר ולא לגבי מחיר, שנאמר במלחמת יהושע בינון בארץ ישראל, בספר יהושע פרק ז' פסוק ה', ויקום מהם אנשי עאי כ-36 איש. ותניה נאמר בברייתא בביאור הפסוק, 36 ממש, דברי רבי יהודה. אמר לו רבי נחמיה, וכי נאמר 36? ועלו לא נאמר אלא כי 36, אלא זה יאיר בן מנשה ששקול בחשיבותו כשיעור רובה של סנהדרין. והיינו 36 איש, הרי בסנהדרין גדולה יש 71 דיינים, ורוב הסנהדרין זה 36, ולכן אמר הכתוב לשון כ-36. בדברי רבי נחמיה מוכח שנכנס יאיר לארץ, אגם שהיה בזמן הגזירה ולא היה משבט לוי אלא משבט מנשה. ומדוע הוצרח רב אמנון לדחוק ולומר שהטעם שנכנס אחיה השילוני לארץ ישראל זה כיוון שהיה לוי, הרי גם משבטים אחרים נכנסו, אלא אמר רבך בר יעקב. מתרץ את הגמרא באופן אחר כיצד ייתכן שאחיה השילוני ייכנס לארץ. אמנם אחיה השילוני ראה את אמרם והיה בזמן הגזירה שימותו במדבר, ומכל מקום נכנס לארץ כיוון שלא נגזרה גזירה זו, לא על מי שהיה בזמן החטא פחות מבין 20, ולא על מי שהיה יותר מבין 60. ואחיה שראה את אמרם 5 שנים היה בזמן הגזירה בין 61. וזה הטעם שיעיר ומחיר בני מנשה נכנסו לארץ מאחר שהיו בעת החטא, הרבה יותר מבני 60 שנה שהרי נולדו בזמן יעקב אבינו. מבאר רבך בר יעקב את המקור לדבריו לא נגזרה הגזירה על פחות מבין 20, דכתיב בפירוש בפסוק בספר במדבר פרק י' פסוק חפתת, במדבר הזה יפלו פגריכם וכל פקודיכם לכל מספרכם, מבין 20 שנה ומעלה. ומה שלא נגזרה הגזירה על מי שהיה יותר מבין 60, דבר זה גמר יש ללמוד בגזירה שווה של לשון ומעלה ומעלה מערכין. נאמר לגבי הגזירה שלא ייכנסו לארץ מבין 20 שנה ומעלה, ונאמר לשון ומעלה במקדיש שווי ערכו לבית המקדש. אדם הנודר לתת להקדש ערך שווי שלו של אדם אחר, חייב לתת להקדש כפי שקבע התורה ערך כל אדם לפי גילו, בספר ויקרא פרק זך פסוקים א' עד ח'. שם מופיעה הטבלה לפי גיל ולפי מין, שנאמר, ואם מבין 60 שנה ומעלה, אם זכר והיה ערכך 15 שקל, ולנקבה 10 שקלים, ומה להלן בערכין? מישהו יותר מבין 60 הרי הוא כפחות מבין 20 שערך שניהם פחות מערכו של בין 20 שנה עד 60 שנה. אף כאן לגבי הגזירה שלא ייכנסו לארץ, יותר מבין 60 הרי הוא כפחות מבין 20 שלא נגזרה להם הגזירה שלא ייכנסו לארץ. ולכן יאיר ומחיר בני מנשה שהיו מעל גיל 60 כן נכנסו לארץ. מסתפקת הגמרא כיצד הייתה חלוקת ארץ ישראל לשבטים. יבאי לא הסתפקו בני הישיבה. ארץ ישראל לשבטים יפלוג? האם חלוקתם הייתה לפי מספר השבטים, כלומר חילקו את הארץ ל-12 חלקים שווים ואחר כך כל שבט חילק את הקרקע לפי מספר האנשים שבו? או דילמה לקרקף גברי יפלוג? או שמה לראשי האנשים נחלקה, כלומר שחילקו את הארץ לפי מספר האנשים, וכל אחד קיבל חלק שווה לחברו ונמצא ששבט שהיו אנשיו מרובים, קיבל חלק גדול יותר משבט שהיו אנשיו מועטים. לאל בדף קוף י' זין עמוד א', יש מחלוקת הנאים, לאילו אנשים נתחלקה הארץ. דעת רבי יושיע היא שהארץ חולקה לפי האנשים שיצאו ממצרים, אף שלא נכנסו בעצמם לארץ ישראל, ובניהם קיבלו את חלקם. נמצא שכל אדם שיצא ממצרים קיבל חלק, ובניו שנכנסו לארץ קיבלו בפועל את חלקו, בין אם היה לו בן אחד ובין אם היו לו 10 בנים. ואילו רבי יונתן סובר, שלבאי הארץ נתחלקה הארץ, וכל אחד מהדור שנכנס לארץ קיבל חלק בארץ ישראל. כותב הרשב"ם, שאף כאן התפרש הנידון לפי כל אחד מהתנאים. ולפי הצד של השבטים נתחלקה הארץ, הסבור רבי יושיע שהתחלקה ל-12 חלקים שווים וכל שבט חילק את נחלתו לפי יוצאי מצרים. ולרבי יונתן נתחלקה הארץ לפי האנשים שיצאו ממצרים וכל אחד היה ראוי לקבל חלק שווה לשל חברו. פושטת הגמרא את הספק מלשון הפסוק. תשמע בו ותשמע ראיה לדבר מהפסוק שנאמר בחלוקת הארץ בספר במדבר פרק חבב פסוק נ"ו נאמר, על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב לי מעט. כוונת הפסוק שעל פי הגורל תיחלק הארץ וכל שבט ייקח מה שייתן לו הגורל. בין שבט שיש בו מעט אנשים ויקבלו כל אחד חלק מרובה, ובין שבט שיש בו הרבה אנשים ויקבלו כל אחד חלק מועט. ואם הייתה החלוקה לפי האנשים, לא שייך לומר בין רב למעט, שהרי כל אחד קיבל חלק שווה, אלא ודאי הייתה חלוקת הארץ לפי השבטים. אילו בספרי בפרשת פנחס מבואר לכאורה לא כך. כותב הספרי שהפסוק לפי פקודה ויאמור בספר במדבר פרק חבב פסוק נ"ד, בא ללמד שלא נתחלקה ארץ ישראל אלא לכל שבט ושבט לפי משהו, כלומר, אם הוא שבט גדול קיבל חלק גדול, אם הוא שבט קטן קיבל חלק קטן, דהיינו שלא קיבלו כל השבטים חלק שווה. כך גם מפרש רש"י בפירושו לחומש, כי הוא כותב על הפסוק לרב תרבה נחלתו ולמעט תמיד נחלתו, איש לפי פיקודיו ייתן נחלתו, מפרש רש"י, שבט שהיה מרובה אוכלוסין נתנו חלק רב, ושבט שהיה מועט אוכלוסין נטלו חלק קטן ביותר. ואם כן, בין רב למעט, אין ביורו על האנשים שאחד קיבל חלק גדול ואחד קיבל חלק קטן. אלא הפסוק הזה מדבר על השבטים, שכל שבט קיבל חלקו על פי הגורל, בין רב וחלוסין שקיבל חלק גדול, ובין מועט שקיבל חלק קטן. אז כדי שלא יסתרו דברי הגמרא כאן למה שכתוב בספרי, והרים המפרשים וביניהם המלבים, האור החיים והתורה תמימה, מפרשים את הגמרא כשיטת הראב"ד, שהביאה שיטה מקובצת, שחלוקת הגורל הייתה על המקום בו יהיה כל שבט ושבט, ולא על גודל הקרקע שיקבל באותו מקום. כלומר, זבולון למשל, יקבל את הנחלה הסמוכה לעכו, ונפתלי את הנחלה בגינוסר. אבל לא נקבע בגורל איזה גודל תהיה הנחלה. את זה חילק אחר כך יהושע לפי מספר האנשים שבכל שבט. ובזה היה הספק של הגמרא, אם הגורל היה לפי שבטים, כלומר איכן כל שבט יקבל חלקו, או לפי אנשים שהגורל יחולק לכל איש את חלקו. פשטה הגמרא ממה שנאמר בין רב למעט בפסוק, אז משמע שלא הייתה חלוקה לפי אנשים, שאם כן מהו שאמר הכתוב בין רב למעט, הרי חלק כולם שווה, אלא ודאי החלוקה והגורל היו לפי שבטים שכל אחד קיבל בגורל את נחלתו, והכוונה בין רב למעט, שחלקי השבטים לא היו שווים וכל שבט קיבל לפי מניין אנשיו. היות וניתן לדרוש את הפסוק באופנים אחרים, מביאה עכשיו הגמרא ראיה נוספת מברייתא. ועוד תניא, ושנינו בפירוש בעוד ברייתא, עתידה ארץ ישראל לעתיד לבוא שתתחלק ל-13 שבטים, כלומר ל-13 חלקים. ולכמן יבואר מי יקבל את החלק? ה-13. שבתחילה כשנכנסו לארץ לא נתחלקה הארץ, אלא ל-12 שבטים. שבט לוי לא קיבל נחלה בפני עצמו, אלא כל שבט ושבט נתן לו ערים לשבט בהן. שנאמר בספר במדבר פרק למד ה' פסוק ב' צו את בני ישראל, ונתנו ללוויים מנחלת אחוזתם ערים לשבט, ומגרש לערים סביבותיהם תיתנו ללוויים. וכן נאמר בספר דברים פרק י' פסוק ט', על כן לא היה ללוי חלק ונחלה עם אחיו, השם הוא נחלתו, כאשר דיבר השם אלוקיך לו. ומנשה ואפרים כל אחד מהם קיבל חלק בפני עצמו, כמו שאמר יעקב אבינו, בספר בראשית פרק ממחת פסוק ה', אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי. המשיכה הברייתא ולא נתחלקה הארץ בזמן יהושע, אלא בכסף. הבינה עכשיו הגמרא ששבט שקיבל קרקע טובה מחברו, נתן לזה שקיבל קרקע גרועה כסף, כפי שווי ההפרש בין הקרקעות. שנאמר על החלוקה בין רב למעט, שצריך לחשב את ההפרש של הממון בין מי שקיבל קרקע טובה ששוויה רב, לבין מי שקיבל קרקע גרועה ששוויה מעט. וכמו שאמר רבי יהודה, שאה תבואה בארץ יהודה שווה כ-5 שאין תבואה בגליל. וכיוון ששווי הקרקע ביהודה הוא פי-5 משווי הקרקע בגליל, לכן מי שקיבל קרקע ביהודה היה נותן ממון לזה שקיבל קרקע בגליל. ובעצם רבי יהודה לא בא לחלוק על דברי תנא קמא, שכן לא כתוב רבי יהודה אומר, אלא כתוב אמר רבי יהודה, שאין זו לשון מחלוקת, וכוונתו לפרש את דברי תנא קמא. שכיוון שביהודה שוות הקרקעות יותר מבגליל, מי שקיבל חלקו ביהודה היה משלם דמים למי שקיבל חלקו בגליל. מביאה הגמרא את המשך הברייתא, ולאחר מכן תפשוט ממנה את הספק. אומרת הברייתא ולא נתחלקה הארץ בזמן יהושע, אלא בגורל, שנאמר, אך בגורל. ולא נתחלקה אלא באורים ותומים, שנאמר, על פי הגורל. על פי משמע אורים ותומים, שנאמר בהם, על פיו יצאו. מבררת הברייתא הכיצד, איך ייתכן שהארץ נתחלקה גם בגורל וגם באורים ותומים? כלומר, מדוע היה צורך בשניהם? הרי ייתכן שהגורל והאורים ותומים יחישו זה את זה. והמערשה מפרש שמשמע שהגורל נעשה לפני ששאלו באורים ותומים וללא רוח הקודש, ולכן ייתכן שכשישאלו אחר כך באורים ותומים יחישו זה את זה. והערת הברייתא כך הייתה החלוקה. אלעזר שהיה הכהן הגדול מלובש אורים ותומים, ויהושע וכל ישראל עומדים לפניו, וקלפי של שבטים תיבה של עץ שמונחים ב-12 פתקים עם שמות השבטים, וקלפי של תחומין שמונחים ב-12 פתקים של חלקי ארץ ישראל מונחים לפניו. וקודם שאלה את הגורלות היה אלעזר מכוון ברוח הקודש, שואל באורים ותומים איזה גורל יעלה. הוא אומר על פי האורים ותומים זבולון עולה בגורל, בקלפי של השבטים, ותחום עכו עולה עמו. הנחלה הסמוכה לעכו תעלה עבורו בקלפי של התחומין. ומה שנאמר בגמרא, תחום עכו עולה עמו, אין הכוונה שהעיר עכו הייתה בנחלתו, שהרי הייתה בחלק שבט אשר. כמו שמבואר בפסוק בספר שופטים, פרק א' פסוק למד א', אשר לא הוריש את יושבי עכו, אלא שנחלת זבולון הייתה ליד עכו. כך תוספות בדיבור המתחיל זבולון. ואילו רבינו תם גורס בגמרא במקום זבולון אשר. לאחר שאמר אלעזר כך, טרף ערב הממונה את פתקי השמות המולכים בקלפי של השבטים, ולמרות שגם קודם העירוב לא היה יודע כל פתק מהו, היה מערב כדי שלא יאמרו שמכוון לקחת שם מסוים בדווקא. ועלה בידו זבולון, והטעם שנכתב קודם שבט זבולון אף שאינו הראשון בשבטים, כיוון שאין הגורל על פי הסדר, אלא כדרך מקרה. אילו תוספות ריד כותב, שהטעם שהברייתא כתבה דווקא שבטים אילו, משום שרצתה להביא דוגמה משני קצוות ארץ ישראל, וחלקו של שבט זבולון היה במערבה של ארץ ישראל סמוך לעכו, ונפתלי במזרחה של ארץ ישראל. טרף בקלפי של תחומין, ועלה בידו תחום עכו, ונמצא שגם רוח הקודש וגם הגורל כיוונו לדבר אחד. וכיוון שראו ישראל שהגורל עולה, כמו שכיוון אלעזר ברוח הקודש מתחילה, מתקררת דעתם ואינם מרננים אחר החלוקה. עוד כותב הרשב"ם, לכאורה יש להקשות מדוע היו צריכים שני קלפיות, אחד של שבטים ואחד של נחלות, הרי די באחד, כגון שהיה אומר עכשיו הגורל על זבולון, והיה נוטל בידו פתק אחד מן הנחלות, ומה שהיה עולה, הרי זה עלה בגורל לזבולון, והוא מתרץ. אם היה עושה כך, אם כן אין החלוקה כולה על ידי הגורל, אלא גם על ידי דיבורו, והתורה אמרה אך בגורל, שהכל יהיה על ידי הגורל. נאמר במדרש תנחומה שהיה הגורל צובח בשעת עלייתו, אני גורל שבט פלוני, עליתי לו במקום פלוני. ומניין שהגורל מדבר? שנאמר על פי הגורל. משיכה הגמרא ומתארת וחוזר אל עזר ומכוון ברוח הקודש באורים ותומים ואומר, נפתלי עולה ותחום גינוסר, שזו בעצם הכינרת ונקרא שמה כינרת משום שמתוקים פירותיה ככל של כינור. והעיר הזו הייתה בנחלת נפתלי. טרף בקלפי של שבטים ועלה בידו נפתלי, טרף בקלפי של תחומין ועלה בידו תחום גינוסר, וכן כל שבט ושבט. עכשיו מבארת הברייתא כיצד תהיה החלוקה לעתיד לבוא. ולא כחלוקה של עולם הזה, חלוקת הארץ כשנכנסו אליה בני ישראל, חלוקה של העולם הבא, דהכוונה לימות המשיח. שהרי בחלוקת העולם הזה אדם יש לו שדה לבן, שדה תבואה, אין לו שדה פרדס של אילנות. ומי שיש לו שדה פרדס אין לו שדה לבן, אבל העולם הבא אין לך כל אחד ואחד שאין לו נחלה בכל המקומות, באר ובשפלה ובעמק. שנאמר בנבואת יחזקאל על חלוקת הארץ לעתיד לבוא בספר יחזקאל פרק ממח פסוק למד א', ושערי העיר על שמות שבטי ישראל שערים שלושה צפונה, שער ראובן אחד, שער יהודה אחד, שער לוי אחד, שכל מה שיהיה לשבט אחד יהיה לשבט אחר. אז פשטות הפסוק מדבר על 12 שערי ירושלים שיקראו על שמות 12 השבטים, והגמרא דורשת שכשם שהחלוקה היא בירושלים, אף כנגד זה מכוון שער החלוקה בארץ ישראל. ומכאן מוכיח היד רמה שמה שאמרו כאן לעולם הבא כוונה לימות המשיח, כי לעולם הבא שמשלמים בו שכר לצדיקים ונפרעים מן הרשעים, אין בו לא אכילה ולא שתייה. אם כן, אין חילוק בין אר, שפלה או עמק. שואלים התוספות בדיבור המתחיל העולם, שהרי אמרו בגמרא במסכת בבא קמא דף פ"א עמוד ב', שגם בחלוקת השבטים שנעשתה כשבני ישראל באו לארץ, אין לך מישראל שאין לו באר, בשפלה ובנגב. ואם כן, מדוע כתוב בגמרא כאן שרק לעתיד לבוא יהיה כך? ומתרצים התוספות שיש הגורסים שם, אין לך שבט מישראל. ולפי זה כשנחלקה הארץ, כשנכנסו מהמדבר, רק השבטים קיבלו כל שבט נחלה באר ובעמק. אבל כל אדם לא קיבל בכל מקום, אלא במקום אחד, או באר או בעמק. אבל לעתיד לבוא, כל אחד מישראל יקבל נחלה גם באר וגם בעמק. עוד תירוץ שבעולם הזה אין החלוקה שווה, כי יש אדם אשר קיבל בעמק יותר מן האר, ויש שקיבל באר יותר מן העמק. אבל לעתיד לבוא, כל אחד יקבל שווה בשווה, בכל המקומות. אומרת הברייתא והקדוש ברוך הוא מחלק להם את הארץ בעצמו שנאמר, ואת הארץ אשר תפילו מנחלה לשבטי ישראל, ואילה מחלוקתם נאום השם. אם כן פושטת הגמרא עכשיו מהברייתא את הספק האם הארץ נתחלקה לפי שבטים או לפי אנשים, קטני מיית, מכל מקום שנינו בברייתא, שבתחילה כשנכנסו בני ישראל לארץ לא נתחלקה הארץ אלא ל-12 שבטים. שמע מינה מוכח מכך, דלשבטים איפלוג, לפי שבטים נתחלקה הארץ ולא לפי אנשים. מסיימת הגמרא ואומרת, שמע מינה אכן מוכח כך. מבררת עכשיו הגמרא את הכתוב בברייתא. אמר מר ובא לאל בברייתא, עתידה ארץ ישראל שתתחלק ל-13 שבטים. שואלת הגמרא אידך למן, למי הוא החלק ה-13 היתר על 12 השבטים? ולמרות שלעתיד לבוא יבוא שבט לוי ויקבל חלק בארץ כשאר השבטים, כמו שכתוב בספר יחזקאל שער לוי אחד, מכל מקום לעתיד לבוא לא יקבלו מנשה ואפרים כל אחד בנפרד, אלא כאמור בפסוק שער יוסף אחד, כלומר שניהם יקבלו חלק אחד ויקראו שבט יוסף. לכן שואלת הגמרא חלק ה-13 למי? משיבה הגמרא אמר רב חיסדא, חלק ה-13 הוא לנשיא, למלך המשיח. דכתיב בנבואת יחזקאל על חלוקת הארץ לעתיד לבוא בספר יחזקאל פרק ממח פסוק י"ט, והעובד העיר יעבדו מכל שבטי ישראל, והמלך הוא עובד העיר שעול הציבור מוטל עליו, והרי הוא כעבד של העם. אומר הכתוב שכל השבטים יעבדו על ידי שיתנו לו לנחלה חלק משטחם. שואלת הגמרא אמר לרב פאפה לאביי, הימה נאמר שמה שאומר הכתוב שיעבדו מכל שבטי ישראל, הכוונה רונגר באלמה, שכירים באלמה, כלומר שישראל יעבדו את הנשיא כתלמידים שעובדים עבור רבם, ולא שיתנו לו חלק בקרקע כשאר שבטים. השיב לו אביי, לא סלקדאית, אכלת עלי בדעתך, כן, דכתיב, נאמר שם בפסוק, בספר יחזקאל, והנותר לנשיא מזה ומזה, מצד זה ומצד זה, לתרומת הקודש ולאחוזת העיר. משמע שהמלך נוטל חלק בקרקע לעצמו חוץ ממה שניתן לתרומת הקודש ולאחוזת העיר. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד קכ"א ממסכת בבא בתרא, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, לשיטת בית שמאי, מניין נלמד שהתרת נדרים בגימל אדיוטות? שאלה שנייה, מדוע היינו חושבים ששבת צריכה קידוש בית דין? שאלה שלישית, מדוע שבת נקראת שבת בראשית? שאלה רביעית, מדוע יום הכיפורים הוא יום טוב שאין כמוהו לישראל? שאלה חמישית, מדוע ט"ו באב הוא יום טוב שאין כמוהו לישראל? והשאלה האחרונה, על מה נתקנה ברכת הטוב והמיטיב? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום זך באייר, תשע"ז, יום שלישי בשבוע, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה כאמור, רדף קכ"א, ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי, כוח באייר תשע"ז, ונלמד רדף קכ"ב, ממסכת בבא בתרא. לקוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.